רבותיי, השיר הזה נמסר לילוי נשמת מרת אסתר בת רב שמואל, רב שמואל פנחס בן רב חיים בן רב יעקב צבי, רב אלכסנדר זושה בן רב יוסף. ואנחנו ממשיכים בסדרה שלנו מאורות העם היהודי. הפעם נדבר על הרב אברהם גרודזינסקי על פי הספר אלה הזכירה. ישיבת כנסת ישראל ששמה הלך לפני מקצה העולם היהודי ועד קצה לא נבנתה בבת אחת. כל אחד מראשיה הוסיף לבינה ללבינה, הניח נדבך על גבי נדבך, הקים קומה על גבי קומה, עד שהייתה לאשר הייתה. רב אברהם גרודזינסקי, המשגיח האחרון של ישיבת כנסת ישראל, הקרין עליה זוהרה מיוחדת לפני שדאח אורו ונכבה על ידי הגרמנים הארורים ימח שמם, שהמיתו כליה על מבצרי היהדות באירופה. השפעות מרובות וסביבות שונות התלכדו בו, ברב אברהם גרודזינסקי, וכולם השתלבו במהותו, השאירו את נפשו והשתקפו בדמותו. רב אברהם גרודזינסקי, גדול בתורה, ענק המוסר, אביר חוכמת הנפש, לא בן רב ולא יוצא חלציו של ראש ישיבה היה. הוא לא גדל בסביבה של ישיבות ולא נשם אווירת בית דין. הוא היה בנו של סוחר ורשאי. אביו רבי יצחק גרודזינסקי היה מה שקוראים יהודי פשוט, שאינו פשוט כלל וכלל. הוא היה אחד מאותם היהודים האלמונים ששמם לא הלך לפניהם, שלא עמדו על במות וזרקורי הפרסומת לא הושלחו עליהם, אלא כל חייהם, מעשיהם, פרנסתם, המסע ומתן שלהם במסחר, מידותיהם ותנהגותם נקבעו על פי ההלכה. נתבססו על אדני התורה מתוך רגש של מוסר אילאי. תורתם לא הייתה אומנותם, היא הייתה נשמתם. טיפוסים אלו, אולי עוד יותר מרבנים רבים ורבים ומנהיגים מוכנים, יצרו סביבה זו של יהדות צרופה, פעילה ושופעת יצירה, אשר עשתה את ורשה למטרופולין של יהדות. בלעדיהם היו מנהיגי הדת, הצדיקים והגאונים, פועלים בחלל ריק. רבי יצחק גרודזינסקי, אביו של רב אברום, היה אחד מבני טיפוס זה, מן המצוינים שבהם. ובוורשה היה קיים ציבור גדול של מצוינים. הוא היה למדן מופלג שלא נתן לטרדותיו ולעסקיו להשיח את דעתו מענייני תורה, שקבע לו שעות לתורה. יום יום שעות רבות שקד על משנתו בעקשנות ובמסירות. את לחמו אכל בזיית אפיים. לא בנקל הרוויח את פרנסתו, ולא בלי עמל רב מצא תר לפני משפחתו. כמו כשאר יהודי פולין. אף על פי כן היה נדבן. ביתו היה בית ועד לחכמים. גדולי התורה של ליטא, בעוברם דרך ורשה וחפץ חיים בכללם, היו מתאכסנים בביתו של רבי יצחק גרודזינסקי. הוא קיבל בזרועות פתוחות את כולם, ולא רק את אנשי השם, אלא כל יהודי שנזדמן בביתו. מפורסם היה בוורשה במידת החסד שלו, ואהבת ישראל אין גבול, בעזרתו לנצרכים וסובלים. הוא יסד בוורשה ישיבה, שהייתה ידועה בשם רב איצ'ס ישיבה, כיוון שהוא עצמו טרח ואמר לקיימה ולחזקה. בישיבה זו למדו במיוחד בני עניים מדלת העם, רובם בנים של יוצאי ליטא, שהשתקעו בוורשה. אבל גם ילדי חסידים נמצאו שם, כי החסידים התרשמו מן הרוח של יראת השם, שבה חדורה הישיבה, בהשפעת מייסדה מקיימה רבי יצחק. החפץ חיים כתב עליו שהוא רבי יצחק הציל לימוד תורה בזמנו בוורשה. בנו אברהם נולד בוורשה בשנת תפרש ממדלת 1884. הוא קיבל חינוך שהיה נהוג בציבור החרדים בפולין. למד בחדר ואין אביו הייתה פקוחה להתקדמות בנו בלימודים. אברהם לא היה ילד פלא, כי מעולם לא היה ילד. לא ידע ילדות מהי. רצינות של בן אדם מבוגר הייתה תבועה בו. משחר ילדותו קלקל את מעשיו ביישוב הדעת ובדעת. שקל לך תחילה כל מעשה ותוצאות אפשריות. הוא לא היה ילד קטן, הוא היה יהודי קטן. במרכז יהודי גדל, בעיר ואין בישראל, בתקופת פריחתה וסגסוגה בכל שטחי החיים, בחומר ורוח, וורשה הייתה מקום תורה וחסידות. השפעתו של חידושי ערים ושל נכתו השפת אמת ניכרת הייתה במלוא היקפה. מצד שני החלו המאגרים מרוסיה, רייסין וליטה לתת את אותותיהם ולהטביע את חותמם על וורשה היהודית. הליטווקים הללו, כפי שקראו להם הוורשאים, היו יוצאי רוסיה וליטה אשר זמו לוורשה, בני עיירות קטנטנות מתחום המושב, שהכרח הגדול משך אותם. הם הרחיבו את גבולם בוורשה, עשו חייל במסחר וגילו יוזמה גם בחיי הרוח. יסתו חברות שס, ארגנו שיעורים לתלמוד, הקימו ישיבות, הפיצו תורה והכניסו נימה משלהם ליהדות פולין. יוזמה, מרץ והסגנות ציבורית בריאה. שלהי המאה ה-19 הייתה פתיחתה של תקופה רבת תוכן ביהדות וורשה, שהלכה מחייל אל חייל והגיעה לסיעה בהתחלת המאה ה-20, עד פרוץ הגעש של מלחמת העולם הראשונה. באותה תקופה מזהירה ובאווירה רוחנית זו גדל הנער רב אברום גורדזינסקי, ונפשו ספגה את הטוב והפורח שבהם. את השפעת החיים היוצרים והשופעים הללו נשא איתו כל ימיו, גם אחרי עזבו את ורשה ובעברו לליטה, לעולם הרוח הטהור של הסלובודקה. אביו עקב כמובן אחרי לימודי בנו, אבל יותר מאשר ללימודים מקדיש תשומת לב לתנהגותו של אברהם, להתפתחות אופיו, למהלך מחשבתו, ובעיקר למידותיו. כשתבגר אברהם ומילא את קריסו בשס ופוסקים, עמד אביו לפני בעיה, היכן וכיצד ימשיך בנו בהשתלמותו. היו כמה ישיבות מפורסמות בליטה דאז, וכל אחד הצטיינה בסגולות מיוחדות. רבי יצחק גורדזינסקי, ששאף לא רק ללמד את בנו אלא גם ואולי קודם כל לחנכו, בחר בישיבת כנסת ישראל בסלובודקה. הוא העדיף ישיבה זו על פני אחרות, כיוון שהיא הייתה מבצר תנועת המוסר מיסודו של רבי ישראל סלנטר. ראש ישיבה ומייסדה, רב נתן צבי פינקל, שהיה נודע בכינוי הסבא דר אלתר, הייתה אישיות יוצאת מן הכלל. השפעתו הייתה כל כך עצומה, עד שהצווה את אופייה של הישיבה והטביע את חותמה אישית על תלמידיה. בן 17 היה רבי אברום גורדזינסקי כאשר הגיע לסלובודקה, ונתגלו לפניו אופקים חדשים. מדע המוסר, שאף קודם עסק בו בקריאה ומעשה, הסתרע כאן לפניו כתורה שלמה ברחבת ידיעה. רב נתן צבי פינקל היה מורה דגול של מוסר ושקד על קיומו הלכה למעשה. הוא היה התגלמותו המשוכללת ביותר של המוסר, ורבי אברהם נמשך הן אל משנת רבו והן אל אישיותו הקורנת והתאורה. הסבא מסלובודקה הצטיין בהיגיון בהיר ובדייקנות מעמיקה בלימודיו בשס ובשיעוריו בגמרא, ואותן סגולות חשף גם בשיחות המוסר שלו. רבי אברהם דבק בו מאוד, כי מצא בו משורש נשמתו כביטוי החבדי, כלומר את עצמו. כל אשר פעם בנפשו ולא מצא ביטוי ברור או תיקון, כאמור החסידים, כמו שהחסידים אומרים, את כל זה מצא ברבו מסלובודקה. הוא רבו התקשמות שאיפותיו העילאיות ביותר. מיד בבואו לסלובודקה עורר את תשומת ליבם של חבריו במידותיו ובהתנהגותו. והרי הישיבה כולה של בעלי מידות הייתה. ולא הוא עוד עלה על אחרים במשהו מיוחד, לא רק בשקדתו שהציגו אותו חיש מהר בשורת המצוינים שבתלמידי הישיבה. בשנת 1905, כאשר החלו מנשבות ברוסיה רוחות המהפכה והארץ כולה הייתה כמרקחה, החליטו רבי אברהם, רבי אליעזר גורדין, הידוע בשם רבי אליעזר הגדול, חתנו של רבי יוסף לב בלוך, רבי לייב חסמן, חותנו של רבי יוסף לייב לוך ורבי לייב חסמן, ראשי הישיבה של טלז, להנהיג בישיבתם שבטלז את לימוד המוסר, גם כתריס בפני הפורנות של רוח המהפכנות, אשר לקחה שבי את ליבות בני ישראל, בני הנוער, ועד כותלי הישיבות הגיע. מחנכים מעולים אלה הקדימו רפואה למכה. הם הציתו בקרקעית השכבה הפוליטית של תנועות שמאליות אלו בקרב הנוער היהודי, והבחינו במבטם אחד כי מיסודם של התנועות הללו, החילוניות מאוד, נעוצה שאיפה מוסרית, אף שדרכיהם אינה כלכלות ושיטותיהם מטעות את פני הנאורים ומסנברות את עיני התמימים. וכדי להקים חומה בצורה ויעילה בפני הרוחות החדשות שקרו קרעים גם בגופם של בני ישראל, רצו ראשי ישיבת טרז להחדיר לליבות התלמידים את עקרונות היושר הסוציאלי על פי התנך, את מוסר היהדות. ראשי הישיבת של טרז פנו איפה לסלבודקה שהפתה מרכזה של תנועת המוסר, ולרב נוסן צבי פינקל, וביקשו שישלח לטרז אחדים מטובי תלמידיו למען ינהיגו בתורת המוסר. האלתר בחר בעבר מתלמידיו שיבוא כאין חייל חלוץ שיחניץ את שיטת המוסר לטרז. ואחד מארבעה אלה היה רב אברום גודזנסקי, והוא היה אז בן 21 שנה בסך הכל. זוהי הפעם הראשונה שנתנה לו לרב אברום גודזנסקי הזדמנות ללמד, בגלל להתקדר בה. כי עד כה היה רק, עד כה רק למד, ועדיין לא בחנו ולא תהו על קנקנו אם הוא מכונן גם בכישרון ההוראה. והנה נפתחו לפניו אפשרויות להורות, להדריך, להשפיע, ולפתע גילה גם לעצמו כישרון בלתי רגיל שלא שאירו קודם. כי מצניע לכת היה מטבעו הנביטן ונחבא על הכלים. הוא לא היה נוהג לשוחח בלימוד לבעל ידבק בו אהבה כהירות. אולם בטרז, כשהודלה משימה על שכמו, הוא הוכיח כי יש בידו למעלה בשלמות, באמונה, באחריות ובכישרון. הוא שימש צינור לזרם משנתו של הסבא, אבל כיוון שמטבעו לא היה מסוגל לחכות ולא יש השגרה לפי אופיו, הכניס בלימוד המוסר בטרז הרבה משלו והציל מרוחו על התלמידים. ומאז לא פסק מלחנך ומלהשפיע, מלהורות ומלהדריך. בשנת תפריש סמך זין 1907 נסע לאישה את ביתו של הרב דוב צבי הלר, המשכיח הרוחני של ישיבת סלבודקה, שחיבה בעוד את רבי אברהם. אשתו הייתה צדקס, אבל נפטרה בגיל צעיר והשאירה 8 יתומים מהם כשהם קטנים. הצעיר ביניהם רק בן 6 חודשים. רבי אברהם חינך את ילדיו והיה להם לאב והם גם יחד. הכניס ללב כולם מידות תרומיות ונימוסים להפליא, וכולם גדלו בתורה ובמידות. רבי אברהם צורף בשנת 1908 באורך בלתי רשמי לצוות הנהלת הישיבה, אף שלא תפס במשרה. הוא היה חוזר על שיחותיו של הסבא במוסר, תפקיד שאף תלמידים מובחרים אחרים מלאו, אך הוא הכניס בזה משהו חדש. בחזרו התורת רבו הוסיף, לא פירוש אלא הסברה, והוכיח כישרון הם במסירת דברי רבו כהווייתם והן בהסברתם. לכאורה קל יותר למסור דברי הזולת מאשר לומר דברים מקוריים, כי במקרה הראשון חייב אדם רק להזין כהלכה, להבין ולחזור על אשר שמע, ואילו במקרה השני דרושה מחשבה עצמית. אולם למיתו של דבר, יש והחזרה דברי אחרים קשה מדברי מקוריים, כי כדי שידע אדם לחזור כהוגן על אשר אזנו קולטה, הוא חייב לחדור למהלך מחשבתו של המשמיע, לכוון לכוונתו, להבין את טעמו, ואף לשמור על הסגנון המרצה ולמסור בנאמנות את הטון של ההרצאה. כי כל אלה בעלי ערך רב הם, אם רוצים להיות נאמן למקור. רבי אברהם הראה נפלאות ממש בשניהם. לא איבד טיפה במשנת רבו ומסר את דבריו לכל פרטיהם ודקדוקיהם, ונוסף על זה הסבירם ביכולת רבה, ונעשו הרעיונות ברורים, בהירים ומובנים לכל בר בי רב, ונעשו הדברים שמחים כנתינתם מסיני, כביטוי התלמודי. מאמרה של רבי ישראל סלנט ורעיון של הסבא קיבלו משמעות חדשה, עמוקה יותר, ובית תבונה אחת, פופולרית יותר, לאור הסברתו של רבי אברהם. בתקופת מלחמת העולם הראשונה, בשנות 1914 עד 1819, נדדה ישיבת סלבודקה תחילה למינסק ומשם לקרמנצ'וג. כי התקרבה חזית על מקום הישיבה, אפשר היה לקיים את הישיבה מחמת המציק, והכרח היה לטלטלה ממקום למקום. תלמידי הישיבה סבלו בשנים ההם עוני ודחקות, בכל הגלים הזדונים של המלחמה, רעב ומצוקה, רדיפות ונגיסות עברו עליהם. בימים הקשים ההם נתגלה רבי אברום כפטרון לחבריו תלמידיו, כמעוז של ביטחון, מבצר של עידוד, על אף גילו הצעיר. כל תלמיד שהיה שרוי במבוכה נפשית הוא נתון במצב חומרי דחוק לא היסס לפנות אל רבי אברהם, והוא לא השיב ריקם פני איש, חיזק ידיים רפות ולב נתקע השקע תקווה. רבי נתן צבי פינקל העריך את גדלות נפשו של רבי אברהם ועמד על קווי אופיו החדשים שנחשפו בימי הנידודים, וישמור את הדבר בליבו. כתום מלחמת העולם והישיבה שווה על קנה ואל מכונה בסלבודקה, קרא הסבא את רב אברום ושיתף אותו מיני אז בהנהלת הישיבה ומתן שיחות מוסר לפני קיבוצים של תלמידים. השיחות נאמרו לא בפני כלל תלמידי הישיבה, אלא בחוגים מסוימים וסגורים, בקבוצות של תלמידים נבחרים, והיו לשיחות הללו אופי של שקלה ותריה. התלמידים שאלו שאלות ואיור הערות, והמשוחח הישיב ובירר. על ידי כך התהדק עוד יותר הקשר בין רב אברהם והתלמידים. וכל שהוא עשה בתעמקות ובקיאות עשה, כי בדברי ההלכה כן בשיחות מוסר. תורת המידות תורה היא ולמוד היא ולימוד היא צריכה. חוכמת הנפש חוכמה היא ואינה אומנות, ותרושה גם שקידה וגם כישרון לרחשה. רבי אברהם חונן בכל הסגולות הללו. גם בדברו בחוג מצומצם של תלמידים לא דיבר על הרבים אלא כלל, את דבריו כיוון לכל אחד לחוד, כאילו לא ולא בלבד הם מופנים. הוא חדר למחמני הנפש של כל אחד ותאמץ להגיע להם בדבריו. כולם האזינו וכל אחד תפס את הדברים לפי בית קיבולו הנפשי, לפי רוחב השגתו הוא. וכך התגבש יחד של קרבה בינו לבין תלמידיו. הוא דאג לכל אחד מהם כאב הדואג לבניו. דאג לא בלבד לבעיותיהם הרוחניות אלא גם לצורכיהם הגשמיים. פעמים רבות היה עומד לצידו של תלמיד בענייני שידוכים ובהשגת כהונות של רבנות למוסמכים בהוראה שבין יוצאי הישיבה. ביתו של רבי אברהם היה תמיד מלא אנשים, תלמידים אחד גיסא ובני עיר מאידך גיסא, ששכימו לפתחו לשאול עצה מפיו או לבקש עזרה. בשנת תרפ"ב נוסד בסלבודקה כולל בית ישראל, שמטרתו הייתה לפי ניסוח יוזמיו טיפוח גאוני ישראל אשר בהם תורה ומוסר יחד ישלובו. רבי אברהם היה רוח החיה של מוסד זה. בשנת תרפ"ז, כאשר הסבא עלה לארץ ישראל לישיבת סלבודקה בחברון בעקבות ראש הישיבה השני רב משה מרדכי אפסטין שקדמו בעלייה לארץ בשלוש שנים, נמצרה הנהלה הרוחנית של הישיבה לידיו של רבי אברהם גודזנסקי כממשיך מסורתו של רבי נתן צבי פינקל ומשנתו. רבי אברהם מתאמץ ללכת בדרך הסבא ולהמשיך בשיטתו, בכל זאת הייתה עצמאות במחשבתו, מקוריות בדבריו וחידוש בשיחותיו, כי הוא לא היה איש החיקוי. כל שגרה הייתה רחוקה מנפשו, כי מונעת לפי דבריו את הסתכלות באמורות הזמן, בולמת את המחשבה העצמאית, ומשמה עיני האדם מלתבונן בחיי היומיום התבוננות מפוקחת ומלראותם בראייה נכונה. הוא לא סבל כיפאון. הוא היה איש השמרים, מטיל תסיסות גדולות, מסעיר את המחשבה ולוחם נגד השגרה. וכל דבריו באותו עניין. אני מצטט. יש דבר המונע את האדם מלשמור לדברי הנביאים והוא המלומדה. שגרה. מלומדה זו אינה נוהגת רק בתפילה וברכות בכוונת המצוות וצורתן, וגם לא רק בלימוד התורה והבנתה, שכל אלה עניינים רוחניים הם, הזקוקים למחשבה ועיון, ומילא יש מקום לעצלות, שהעידה תשלוט המלומדה בהם. אך גם עניינים גשמיים מדברים מוחשים ומורגשים, יש מקום להרגל לעשות טבע. דבר נפלא הוא להתבונן על עונג ושמחה שלנו, ועל דאגה וצער שלנו, במנו שמחים ובמנו מצטערים. איננו מצטערים לא על גלות ישראל, ולא על חורבן בית המקדש, ולא על כל הצרות והתלות הבאות אחריהם. העצה היחידה להחיות את הרגשותינו, למצוא דברים רבי ערך, אשר בכוחם להפיח רוח חיים בקרבנו. ואם נחיית נפשותינו בהרגשה של דברים גדולים, נחיית נפשותינו בהרגשה של דברים גדולים, לאט לאט נרגיש גם דברים קטנים, דברים של חיי יום יום. כך בתבונה בירושלים תמוז תפשן וב זה נתפס. תביא מובן הדבר שאדם אשר זוהי השקפתו על השגרה איננו איש השגרה. אך אם כך הוא הדבר, כיצד נפרנס את נאמנותו של רבי אברהם לרבו ואת המשך שיטתו של הזקן? בתבוננו למשנת רבי אברהם הרינו רואים, כשאנחנו מתבוננים על משנת רבי אברהם, אנחנו רואים כי הקשר בינו לבין רבו היה זה של שלהבת הנאחזת בגחלת. תחילתה האש מהבהבת בתוך הגחלת, אבל סופה שהיא מתמרת ועולה, עולה ומתפשטת, עד שהשלהבת עולה מאליה, כדלקת המנורה על ידי כהן גדול. לפי דברי רש"י בפרשת בעלותך, רבי אברהם גודזינסקי שאב ממשנת רבו, ספג בתוכו כל הגה ממחשבתו וכל תג מלימודו. אלא שעיכל את הדברים, תחנה בתחנת המחשבה שלו, ולא בלבד שהוסיף נופך משלו, אלא יצר משהו חדש. הוא יצר אופי, הוא עיצב את אופיים של תלמידיו. בקי היה בחוכמת הנפש, לא רק כתוצאה מלימוד המחקר, אלא מהסתכלות בנבחי מהותו של אדם. הוא היה לומד את תכונותיו של בחיר היצירה לא פחות מספרי הלכה, כי המציאות הפסיכולוגית הייתה בשבילו גורם חשוב בלימוד התורה ובקיום המצוות. ההבנה בפסיכולוגיה הייתה בעיניו יסוד חשוב גם בלימוד, לא רק בחינוך, כי הלימוד לא היה לדעתו אמצעי לרכישת ידיעות, אלא לבנות את האופי. בקוראינו את דבריו שנשארו בדפוס, או בשמענו את תלמידיו, חוזרים על תורת רבם, הריינו מבחינים את המיוחד שבשיטת משנתו. הוא איננו אומר דברי תורכה במופשט. הוא ניצב על קרקע המציאות הפסיכולוגית ומתאמץ להשפיע עליה, לשנותה, להתאימה לציוויי התורה להלכה. לא ניתנה תורה למערכי השרת, לאנשים עם יצרים ניתנה. ואיך לטפל באלה? שתי דרכים התווה את ויתה תנועת המוסר. זו על גבי זו, מדרגה על מדרגה. א', כיבוש המידות, וב', תיקון המידות. כיבוש המידות כיצד? ריסון היצרים והשתלטות עליהם בכוח הצו המוסרי, מצוות התורה והשכל. תיקון המידות כיצד? על ידי שינוי הנטיות הטבעיות מיסודן, על ידי עיצובו מחדש את אופי האדם, על ידי החלפת מהותו של האדם. בשתי הדרכים הללו, בזו גם בזו, מתחשבים עם היצרים ואין תורכים לשבור את המידות, אלא לזקחן ולרוממן. דוגמת ההשקפה החסידית הגורסת שכאשר שוברים מידה רעה, עושים ממנה שתיים. רבי אברהם מצטער על שתורת המידות וציווייה לא חדרה על העם, ואפילו לא על בחירה ועל הלומדים והמורים. ביותו מכונן בחוש הביקורת ובעין חדה, ראה את הדברים שאינם קשורה בשטח זה ושאף לתקנם. הוא העיז לחלוק על המצוי ולשוף על הרצוי. הוא ידע שטבעו של אדם לבסס את השקפתו על הנחות קבועות ועומדות מילדותו ומנערותו, ועל עקרונות מוסכמים מגרסה דיינקותה. והוא נלחם בשגרה, או כביטויו, במלומדה שבגישה זו. הוא בא ראה גם את סיבת הדישותם של הבריאות לתופעות הטבע ונפלות הבורא, וכן את הגורם להזנחת שמירתם של ציוויי המוסר. הוא שאף להוציא את רעיונות המוסר שנצטברו בספרי הקדמונים והאחרונים, והיו מבחינת תיאוריה מן המופשט, אל החיים היומיומיים. את הרעיונות הללו העביר בקור את בוננותו, בסתכלותו העמוקה, והיה מעלה את שורשיהם במקור, בתנך, במאמרי חזר, בציוויי התורה והלכותיה. הוא רשם בכל ממרה או סיפור, בכל הלכה או הוראה, את מקורם בדברי חזל. לימוד, כלומר לקח מוסרי, כל אות ותג בפסוק, כל ביטוי בגמרה, הייתה להם משמעות מוסרית. הוא פיתח את תורת המוסר, רחיב גבולותיה וגילה באופקים חדשים. תורת המוסר לא הייתה תמונה המונית כחסידות למשל. להפך, היא צמצמה את עצמה בחוגי הישיבות, אך בעקיפין השפיעה על הציבור כולו. בדעתו שהשפעת המוסר אינה נשארת בתוך ארבעת כותלי הישיבה, ומאידך גיסא על המוסר להיות נעוץ במציאות וקשור איתה. בכדי להשפיע, החזיק רב אברהם עיניו פקוחות ואוזניו עשויות כאפרכסת לכל המתרחש בעולם היהודי בשטח זה. הוא קיים מגע עם הדוקטור נתן ברנבוים וגילה התעניינות רבה ברעיונותיו ובתוכניותיו, ובייחוד דבר ייסוד ארגון מסרי בשם עולים. ביוזמת רב אברהם הודפסו מאמרים אחדים של דוקטור ברנבוים בכתבי תפונה של תלמידי סלובודקה הוציאו. רב אברהם משתף גם בעצמו בתבונה, וסגנון משלו היה לו בכתב כבעל פה. לא אהב לרבות בדיבורים, קמצן היה במילים. ידע לבור את הבר מן התבן, השליך את הקליפה והגיע מיד אל הרעיון המרכזי. לכל מושג מצא ביטוי מתאים, לכל עניין התאבה הנכונה. רעיונותיו היו מוגדרים ומדויקים. כתב עברית חיה על פי חוקי הדקדוק. סגנונו מרוכז ומלוטש, מדייק ומדקדק בלשונו. לא קישי דבריו בתפארת המליצה לשם נוי, אולם מציטטו מאמר של חזל או בביאו פסוק מן התנך, הסיר המשפט שיצא מתחת איתו בכל זוהר משמעותו המקורית. בפסוק שבתנך מאמר שבתלמוד גילה את הרעיון המוסרי, שיהיה בעיניו אחד היסודות לציוויי התורה להבנתם. לדוגמה נביא כאן רק משפט קצר מתוך מאמרו בשם חסד ומשפט. הוא כותב, גם במשפט יש למצוא חסד, וחסד זה שבמשפט זקוק להודה לקדוש ברוך הוא לשירה מיוחדת. חסד הוא משפט עשירה, עם חסד עשירה, עם משפט עשירה, כמו שכתוב בברכות סמך. וממשיך ומוכיח את יסוד החסד וחוקי התורה, כלומר את המוסר ביסודם של המצוות. רבי אברהם מוכיח את שלמות התורה על ידי הדגשת המצוות שבין אדם מצוות שבין אדם לחברו, על ידי אחריותו של היחיד לגבי הכלל, שאף להחדיר לנפשות תלמידיו את שלמות המעשים, כדי לעשותם לבני אדם מושלמים. הוא הקים בניין מוסרי שלם, שיסודו נעוץ בתנך ובשס, על פי רבנו בחיי אבן פקודה, רבנו יונה גירוני, רבי משה חיים לוצאטו, עד לרבי ישראל מסלנט, רבי שמחה זיסל ורבי יצחק בלזר, ועד הסבא מסלבודקה. הוא חידש חידושי תורה בהלכות דרך ארץ ובתורת המידות ששלבה בהלכה והגדה. ואת אשר טרח כל ימיו להקנות לתלמידיו, הגשים קודם כל בחיי עצמו. הוא היה דוגמה של שלמות האדם. כל פעל עד פרוץ מלחמת העולם השנייה. פולין הוצפה אז על ידי הקלגסין הגרמנים. מובן שבמדינת ליטא השכנה והקטנה הסתררה מתיחות ועצבנות. אולם לפי שלא הופרה שם אורח חיים הרגיל, כעבור זמן מה חדרו צפות הסובייטים לפולין המזרחית, לפי הסכם עם הגרמנים וכבשו עבד וילנה, ומחוזה סיפחו לליטא. כן מתנה ניתנה על ידי מוסקבה למדינה הקטנטנות, שעמדה לבלה את קראיה ועל ברכיה. תהליך זה הגדיר לפרק זמן קצר לא רק את שטחה הגיאוגרפי של ליטא, אלא הוסיף לה האוכלוסייה תוססת. רבבות פליטים מפולין שנמלטו מחמת המציק מכל קצות המדינה לווילנה מצאו עצמם פתאום מדינה אחת עם יהדות ליטא שהיו מנותקים ממן 20 שנה ומעלה. מני שחורה של פולין כתום מלחמת העולם הראשונה, באשר בין ליטא ופולין לא היו קיימים יחסים דיפלומטיים וקשרי תחבורה בשנות עצמאותן של השתיים. בין הפליטים היהודים נמצאו רבנים ראשי ישיבות ותלמידיהם ולומדים סתם, ורבים מהם נערו לעיר הבירה הליטאית לקובנה, מקום משכנם של משרדי השלטונות המרכזיים. יהודים היו זקוקים להם על מנת להשיג תעודות ואשרות שיאשרו להם למלא את אל מעבר לים בטרם יציף מבול אדם גם אותם. ביתו של רב אברום בפרברה של קובנה סלבודקה הפך לבית בית ועד רבנים ולומדים שבאו לשאול עצה ותושייה מפיו. רב אברום אף על פי שסבר איסורי גוף קשים בשל מחלת הרגע שסבר ממנו רוב חייו, לא מנע את עזרתו מכל מי שפנה אליו, עמד בקשר הדוק עם רב חיים עוזר גרודזינסקי מווילנה, וביחד פעלו למען הצלת פליטי ישראל. בצוק העיתים היה מצבה של ישיבת כנסת ישראל בסלבודקה דחוק מאוד. כמה מקורות הכנסה של הישיבה, בעיקר מחוץ לארץ, נותקו ותלמידי הישיבה סבלו עוני ומחסור. רב אברום הטיל על שכמו את העול הכבד לספק את צורכיהם של הבחורים, וכן דאג למילוי מחסורם של תלמידי חכמים אחרים שנקלו לקובנה. עם סיפוח ליטא על ידי הסובייטים בדרך הדמוקרטית במרכאות, המקובלת מעבר למסך הברזל, על ידי הצבעת פה אחד של הפרלמנט במרכאות, הוא ראה מצב עוד יותר. הישיבה הייתה כצנינים בעיני הקומוניסטים היהודים במיוחד, שידעו כי היא הינה מבצר היהדות בליטא, וזממו מזימות וחסלה. כל יום הייתה מרחפת על ישיבה אחר המטפכת של צו סגירה. אולם כל הסבל הזה היה כעין ואפס מול הרעה שנתחה על היישוב היהודי ב-22 ביוני 1941. כאשר הכריזה גרמניה מלחמה על בת בריתה רוסיה הסובייטית, והפרוזדור הליטאי נכבש על ידי החילות הגרמנים ביום ראשון לפלישה לרוסיה. מפליא הדבר שאף בתנאים האיומים האלה המשיך רב אברום בלימודיו עם קומץ תלמידיו. בביתו התגוררו או נחבו כמה רבנים ראשי ישיבות מפורסמים, ביניהם רב אלחונן וסרמן. באורך נס עלה בידי רב אברום לנצל כמה פעמים מציפורני הגרמנים, למרות מחלת רגלו שהכביד עליו את ההליכה. פעם אחת התנפלו חיילים גרמנים על ביתו והוציאו להורג כמה רבנים עם רב אלחונן וסרמן ששהו בדירתו, ואילו רב אברום, אשר במקרה לא היה אותה שעה בחדר עם הרבנים אלא שכב בעליית הבית, ניצל אז מציפורני הגרמנים הארורים. גם אחרי כן נמלט פעמים מקליה בית ההשמדות ההמוניות בגיתו קובנה, יהודי המקום, ביניהם פשוטי הפועלים ואחרים, סיכנו את נפשם כדי להציל את רב אברום. עד שביום השמיני ליולי 1944, העבירו הגרמנים את השארית האחרונה של יהודי קובנה למחנה ריכוז מחוץ לעיר. רבי אברהם החולה הוכנס לבית החולים שבמחנה, וחמישה ימים אחרי כן, בכ"ב בתמוז תש"ד, ה-13 ליוני 1944, הציתו הגרמנים את בית החולים על כל חוליו. כמה מאות יהודים, ביניהם ילדים חולים, נשרפו חיים, בתוכם רב אברהם גודזנסקי, האחרון לעמודי התורה והמוסר של ישיבת סלובודקה, והוא אז בן 60. יהי זכרו ברוך.